שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום.
שלום ניצה מצוז.
שלום.
ואנחנו היום רוצים ללמוד איך להיות חיים חדשים. החיים שלנו בנויים בעצם ממערכות יחסים. יש לנו מערכות יחסים עם כל האנשים שהם לא אנחנו, קרובים, רחוקים יותר, בבית, בעבודה, ואנחנו בחיים חדשים כל פעם לוקחים מעט ממערכות היחסים, ומנסים להתעמק בה, להבין אותה, להבין רגשית, איך היא בנויה, מה הדברים שמפריעים לנו בה, איך אפשר לשפר אותם. ומהניסיון שלי, תמיד כשמדברים על מערכת יחסים מסוימת, אפשר בקלות להקיש מזה לכל מערכות היחסים האחרות שלנו, ולכן אני בטוח שלכל אדם יהיה מה ללמוד ולקחת בצורה הפרקטית ביותר למימוש בחיים שלו. אז נהיה קשובים, נלמד איך להיות חיים חדשים, והאוריינטציה שלנו היום, אני אצייר אותה, זה מערכות היחסים בין הורים לבין בני נוער, בין הילדים המתבגרים שלהם. אנחנו נרצה להבין את המקום הכל כך רגיש, הכל כך כואב הזה, וללמוד איך אפשר לקחת אותו באמת למקום חדש, טוב יותר, משמח יותר, בטוח יותר. ניצה, תכניסי אותנו בבקשה אל הדיון.
אז אולי זה ציור של תמונת מצב. ככה מהצד שלי כאימא, כהורה. הנוער שלנו למעשה עובר תהליך מאוד מאוד מעניין ומדאיג בתקופה האחרונה. אם אני כהורה עד לפני כמה שנים, היה מספיק שאני אשמור על הנוער, על המתבגרים שלי, והייתי דואגת לזה שהוא ילך ויסתובב אולי עם חברים מסוימים או בסביבה מסוימת, שעוד יכולתי לשלוט בה באיזשהו אופן. היום אני כבר מבינה שההשפעות והסיכונים נמצאים למעשה בכל פינה. זאת אומרת, בני הנוער שלנו חשופים היום להמון המון מצבים של סכנות שעורבים להם ממש בכל מקום, וכמות הסביבות שהם נחשפים אליה היא עצומה. זאת אומרת, זה לא רק הרחוב או הסביבה, נגיד, הבית ספרית כמו שהיה בעבר, אלא דרך המדיות, דרך התקשורת, דרך העולם הזה הווירטואלי, הם למעשה חשופים לאין ספור סביבות שמשפיעים עליהם בצורה שאין לנו אפילו דרך לדעת עד כמה. זאת אומרת שאם בעבר הייתי רגועה, שהילד יושב בבית, ואני פחות או יותר יודעת עם מי הוא מתרועע, זה היה בסדר. היום, גם אם הוא יושב בתוך החדר שלו סגור מול המחשב, אין לי שמץ של מושג מה עובר עליו ואיזה סביבה בעצם תשפיע עליו. וכל זה עוד לצד העובדה שהנוער שלנו עובר חוויות פנימיות שהן ככל הנראה שונות מכפי שאנחנו עברנו כבני נוער. זאת אומרת, מעבר להורמונים שהתעוררו גם בעבר וגם אצלהם, ומעבר לכל התהליכים הפנימיים, התחושה היא שהם עוברים דברים שונים שאנחנו לא עברנו. זאת אומרת, הצרכים שלהם אחרים, הרצונות, המחשבות, התשוקות שלהם אחרות. זאת אומרת, יש פה מצב כזה שמצד אחד בפנימיות שלהם הם עוברים איזשהו תהליך, עולם פנימי שלם שמאוד קשה לנו כהורים להבין אותו, ומצד שני, גם החשיפה החיצונית לכל כך הרבה סיכונים הופכת את המצב לממש בלתי אפשרי. ואם להוסיף לכל המצב הזה, גם את העובדה שאנחנו כהורים היום נמצאים הרבה מאוד מחוץ לבית, עובדים הרבה מאוד שעות, אז אנחנו גם פחות מעורבים בחיים שלהם, ויוצא איזשהו מצב של נתק, של חוסר קשר וחוסר הבנה שיש לנו כהורים את בני הנוער. אז היינו רוצים אולי שלב ראשון, קודם כל, בתהליך הזה, ללמוד ולהבין, אולי אפילו יחד איתך לצלול, לעשות איזשהו טיול כזה, לתוך עולמם הפנימי של בני הנוער, להבין קודם כל מה מתרחש בתוכם, ואולי אחר כך גם נראה מהם הסכנות שמחכות להם מבחוץ, שהם חשופים להם. אז שאלה ראשונה, מה באמת מיוחד אולי ככה, בבני הנוער של היום, בהשוואה לבני הנוער שאנחנו היינו?
נו, זה תלוי בני הנוער, תלוי איזה תקופה. אני עברתי את הדברים האלה בשנות 60. שנות ה-60 זה היו מאוד שונים מהיום. זו הייתה תקופה שלכל אחד היה חלום איך להתפתח. לאחד זה חלום אמריקאי, לשני זה מדע, לשלישי זה מוזיקה, תרבות, ספורט. כל אחד רצה להשיג איזה הישגים טובים, גדולים. זה היה בלט, זה היה... ממש, נוער היה משתוקק להיות משהו. והעבירה הייתה שאפשר הכל להשיג. ובזה למלות את החיים, ובזה ממש להגיע למילוי. שהכל לפניך, כל העולם. ואז היינו כאילו עם פה פתוח, עם כל החושים פתוחים. כן? כל אחד לפי הכיוון שלו, שכך היה מרגיש, שכך נולד, או כך גם כן חברה כיוונה אותו, שזה מה שאני רוצה. ובסופו של דבר, אחרי שפחות או יותר, אפילו בבית ספר, מורה הייתה מדברת עם ההורים, אז היא הייתה אומרת אותו למתמטיקה, והוא לטכניקה, והיא לבלט, והיא לציור, וכל מיני כאלה דברים. ואז כבר ההורים גם כן היו מכוונים את זה, ולפי כל מיני שיעורים אחרי הבית ספר, לפי ספרים, לפי זה שקונים לילד איזה כלי ניגון, וכן הלאה. זאת אומרת, תמיד היה משהו שילד היה בוחר, חוץ מהלימודים הרגילים, שהוא ידע שזה אני חייב ללמוד, אני חייב לקבל את הבגרות, אבל כבר מעכשיו אני במשהו מתקדם. והיינו רואים כבר, אני זוכר, אם אני זוכר את הכיתה שלי, אז אני נזכר שהיה מגיע אחד מהתלמידים, היה לו תמיד עכברים בכיס, קטנים, לבנים כאלה. זהו, האחר היה אוסף גרבריום, זאת אומרת, העלים כל מיני הצמחים, השלישי היה כל הזמן בספורט חושב, הרביעי היה כל הזמן מסתובב סביב המוסכים, היה תמיד בא עם הידיים כאלה מלוכלכות. זאת אומרת, היינו איכשהו... וגם עוברים ממצב למצב, אבל זה היה, תמיד היינו מחפשים בין כל מיני חוגים חוץ מהשעות הבית ספר, שיש כאלה שהיו יותר לומדים, פחות לומדים, אבל כל אחד היה חושב לאיזה כיוון הוא רוצה, באיזה צורה הוא רוצה לממש את החיים שלו. היינו כולם צמאים לחיים. וגם כן לבית ספר אני זוכר שהיה מגיע טייס הגיע לבית ספר, והוא הסביר לנו שבכל זאת מאוד חשוב להיות מושמע לגוף שלך ולמה שאתה נמצא. הוא אומר כי אם אני עובד עם ההגה של טייס, ככה טייס קרב, אז יש לו הגה מיוחד כזה, כן? לא כמו שלמטוסים הגדולים, כן? הוא אומר, אם אני עושה צד ימין או צד שמאל, אני רוצה או לא רוצה, אני מסתכל לצד הזה, וההגה מסתובב מצד ההוא. זאת אומרת, אני חייב להרגיל את עצמי, לשבת בצורה כל הזמן תחת ה-under control שלי. זאת אומרת, תחת הביקורת, כן, ביקורת שלי. וזה מאוד חשוב. אם אתם חושבים שאתם יכולים לעבוד באיזשהו עבודה עדינה, חוץ נגיד, כמו שאני עובד, כן? אז אתם צריכים לדעת איך שאתם מסתובבים, עד כמה שאתם מיד זורקים את תשומת לב שלכם לכל מיני כיוונים, ועד כמה כבר לא בשליטה במה שהייתם עוסקים קודם. ככה, אז היה דיבר, ואני זוכר, זה היה משפיע. אחר כך הייתה באה איזה אישה בלט עם מוזיקאי, יחד, אז קצת היא וקצת הוא. אז כל אחד דיבר עד כמה שזה קשה, אבל כמה שזה מעניין, כמה שזה פותח את האדם וכו', והיו ככה, זאת אומרת, נתנו איזה, אבל בכל זאת היה בתוכנו רצון להיות גדולים. וכך היה לכל אחד ואחד. ובאמת, זה פלא שהיו כאלו שהיו רוצים ללכת לעבוד באדמה שם, לגדל משהו. זה היה גם כן מכובד מאוד, והיה ליד בית ספר מקום איפה שהם היו עושים. אני זוכר שהיו גם כן חלק של ארנבות וחלק של הצמחים, שם כל מיני דברים, ואני אף פעם לא הלכתי לזה. אף פעם לא, זה, רק ידעתי ששם בפינה הזה עושים משהו, כי אני הייתי נמשך למשהו אחר. זה, היו ילדים שהיו הולכים, ואני גם כן לתצפית, לראות כוכבים, זה, לדעת איך, איך כל דבר הזה מסתובב, איך מחשבים את ה, כל ה, כל התנועות של הגופים האלה שבשמיים. וזה היה, זאת אומרת, נתנו לנו כמה כיוונים, לא הרבה. כן, גם כן הייתי גודל בעיר קטנה שם, 250,000 איש, כמו נגיד אותה היום פתח תקווה, משהו כך זה היה. ולכן זה לא היה משהו כמו בעיר הבירה שם או מה, אבל כי בכל זאת, גם כן היו עושים טיולים לכל מיני מקומות, זה היה, בכל זאת, גם כן, גם כן הזמן הפנוי שלנו היה כדורגל, טניס, היינו הולכים לנער, לשחייה, אני בחורף גלישה, שלג, היה מה לעשות. אני זוכר שמשעמם בטוח לא היה, וכמעט ולא היה טלוויזיה, זה היה איזשהו ערוץ אחד, כמו שבארץ שהגעתי, גם כן היה ערוץ אחד או שניים, אני לא זוכר, ושם היה סרט ערבי בערב, לא היה מה לראות, וככה זה. אז היינו יותר פנויים לעצמנו, אבל היה, זה היה, הכל היה די מתמלא טוב. זהו, לגילאים יותר גדולים, אז כבר היו הולכים לריקודים שם, לרקוד, בנים בנות. אני לא חושב שאולי זה עבר לידי קצת, אבל בכל זאת אנשים היו משתוקקים לגדול, להיות יותר מההורים. וכך היום הזמן הוא מאוד שונה. הזמן הוא מאוד שונה, כי אנחנו נמצאים באקסלרציה גדולה של ההתפתחות האנושית בכלל. והתפתחות זה לא רק באותם הכיוונים. הכיוונים השתנו, והעולם נעשה מחובר יותר. וכל העולם הוא פתוח לכל אחד ואחד. וגם כן מתוך זה שהנוער שלנו הוא מקבל מזון מיוחד, אז הוא עובר כל מיני שינויים פנימיים. אנחנו עוד לא יודעים בדיוק איך שזה משפיע. כל
הדסה גנטית.
כן, הדסה הגנטית הזאת משפיעה מאוד, ואנחנו לא יכולים לברוח מזה. ואוויר ומאכלים וכל זה, בכל זאת זה מתקשר לגוף שלנו ועושה בו כל מיני, נותן לו כל מיני השלכות. וגם כן הזמן הוא, בקיצור, אנחנו נמצאים בעולם אחר, וכל יום העולם הוא אחר ואחר ואחר. עכשיו, שזה שאנחנו רואים נתק בינינו לבינם, שהם נמצאים ממש ברמה אחרת, בדרגה אחרת, בכיוון, ואין לנו שליטה, וזה נעשה, זה כאילו גודל לידינו משהו שזה לא מאמין שלנו. אז אין מה לעשות. אין מה לעשות. אנחנו רק מבינים עד כמה שאנחנו לא מתאימים לדור ההוא. לחדש. וככה זה יהיה אצלם אותו דבר. כי ההבדל בין הדור לדור, פעם זה היה מאות שנה, עד שמשהו היה משתנה. מ-11, 12, 13, 15, זה... מה היה כל כך הבדל? קצת יותר טוב אולי היה שם בחיים הקהילתיים או חיי אדם, אבל בסך הכל, היום שינויים הם איכותיים, חוץ מכמותיים. ואני רואה, אני טס הרבה, אני רואה הנוער הזה נמצא במטוס, בשבילו זה לא בעיה. הם ככה בקלות, מתיישבים, טסים, נוחתים, יוצאים, זה כאילו כל הכדור שלו. כן, ובאמת אני מסתכל עליהם, אני זוכר כמה זה היה בשבילי, החוויה כזאת, לנסוע, מקושקין לטוס, אני טסתי פעם ראשונה בגיל 16 או 17, זה היה ממש, בקיצור, קשה לנו להבין אותם. הם גם כן משתנים מאוד מכלי תקשורת, מכל הסדרות האלה, טלוויזיוניות למיניהם. זה הכל ממלא אותם בכאלו תבניות של התנהגות ותפיסה ועיבוד הנתונים שהם מקבלים, שהם לא הם. אם אני הייתי מושפע מכל מיני מקצועות שאני ראיתי, מכל מיני נשים שראיתי, הם היו חיים עדיין בצורה טבעית. אלו עובדים בזה ואלו בזה ואלו בזה, והיה כאילו אנחנו, אני תפסתי את העולם שהיה חי כמו שגם לפני 1,000 ו-2,000 שנה. רק בצורה אולי, נו קצת היה שונה, היה שם רדיו, אחר כך טלוויזיה, אבל זה היה דבר מאוד ככה, לא מהותי, לא שינוי מהותי. היום זה, העולם כל כך משונה והם כל כך שונים, ש... אנחנו צריכים להשתנות. אנחנו צריכים להשתנות. כדי להביא להם מסגרת נכונה להתפתחות. זאת אומרת, לא הם, אלא אנחנו צריכים לעשות כאן קפיצה. בחינוך שלנו. לחנך את עצמנו, להיות מתאימים לדור החדש הזה. כי בלי מסגרת הנכונה, אנחנו רואים שהוא מאבד את עצמו. ממש כך. וגם כן יש בו שינויים מאוד מעניינים, שמצד אחד הם גודלים יותר מהר. רואים בגיל 6, 7, 8, 10, הם מבינים, הם כבר מדברים, הם כבר... אנחנו היינו די אטומים לכל זה. מצד אחד. מצד שני, הם... אמנם שמתחילים לגדול יותר מוקדם, הם ממשיכים את זה עד גילאים 30 ו-40. זאת אומרת, הנוער זה, אני לא יודע מי נוער ומי לא. כי, וגם כן, האם אנחנו יכולים ללכת עם אותם המדידות, ולהגיד זה הנוער רק איזה שנים להרחיב לכאן או לכאן, נגיד במקום מ-13 ל-11 ו-10, ובמקום 17, 18, 20 ו-25, לא. אלה, הגבולות האלו הן מטשטשות. ואני לא יודע מה כאן להגיד. נראה לי שאם אנחנו לא נעבור את השינוי, ההורים, אז אנחנו לא נדע להתקשר אליהם. ואם אנחנו... לא נוכל להבין מה העתידו של העולם שהם צריכים להיות בו, ונתאים את עצמנו לאותו עולם החדש, לא יהיה לנו איתם קשר, ואנחנו רואים את זה, שממש, שלום אמא, ככה וזהו, אין על מה לדבר. ואפילו אחר כך יש ניתוק, וללא שום סנטימנטים, ללא שום רגשות אפילו. שם איפה בנים שלי, איפה בנות שלי, מה שהם חיים, מה לפעמים מתקשרים, לפעמים ככה, וכאילו גם אנחנו, מפני שאין לנו איתם קרבה רגשית, לא חושבים עליהם כל כך. צר לנו, אבל אחר כך צר הזה, עד כמה אתה יכול להצטער? כן? אז אתה אחר כך שוכח, אני רואה את זה, הרבה אנשים שוכחים, כן, יש לי בן שם, יש לי בת שם, נכדים, אני רואה אותם ככה פעם בחצי שנה, שנה, ככה במקרה טוב, לפעמים עוד יותר, ונשכח מאלף. מפני שאין שום דבר משותף. אם אין מטרות, אם אין פעולות, אם אין תהליכים שאנחנו עוברים באיזושהי צורה, בכל זאת יחד, אז אנחנו מתרחקים עד כדי כך שמאבדים אחד את השני. ממש זה כך. ולכן אני חושב שאנחנו כבר רואים שאי אפשר לדרוש מהם שום דבר. הם לא יכולים. גם כן לחזור בחזרה זה לא דרך הטבע. תמיד פנינו צריכים להיות קדימה. ולכן אנחנו כאן צריכים לעשות קפיצה. בהשכלה, בחינוך, בעלייה למדרגה שלהם, ולראות את זה כעלייה, כי בכל זאת, זו האבולוציה, מה לעשות? כן, ההתקדמות הטבעית של החברה האנושית. הבעיה הזאת היא קיימת בכל מקום, בכל המדינות, איפה שאני נמצא, אני רואה ושומע ו... איכשהו חוקר את העניין, זה באמת כך. רק תלוי כל אחד ככה באיזה שתגנונות שונים, אבל לא גדולים, לא גדולים. מה שמעניין בדור הזה, הם לומדים מאיתנו, וזה נעשה בזמן האחרון במיוחד, שהעניין המקצוע הוא לא כל כך חשוב. כי הם, יש עדיין כאלו שהם נכנסים ורוצים, אבל הם מתחילים לראות שהחיים שלנו הם חיים של עבדים. מה ההבדל בין עבד שהיה נגיד ברומא העתיקה, שהיה חייב לעבוד, ואם עובד, לא עובד מקבל מכות, בין האדם שהיום מהבוקר עד הלילה, גם הוא וגם אשתו, חייבים לצאת לעבודה וחייבים לעבוד, ואם לא, אז לא מקבלים מכות, אלא מפטרים אותם. ואז יש להם מכות מזה שמה קורה עם המשכנתה, עם הביטוחים, עם כל מיני, עם כל מה שיש עליהם, מלא 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 חובות וכן הלאה. זה דבר אחד. דבר שני, בזמן האחרון, הם רואים שאפילו יש לכם מקצוע, ואתה עובד טוב והכל, אבל פשיטות רגל פה ושם, וזה הכל יותר ויותר מתגבר, ואז זה לא פשוט, לא צריכים את זה. מפתחים איזשהו מכונות, שממש מחליפים את האנשים, תוך כמה שנים אנחנו נראה שכל הפקידות, כל ההנדסה, כל מה שיש לנו כאן, כל המעמד הביניים, הוא יעלם. אנשים יהיו מחוסר עבודה, ואז אנחנו באים ממש למצב חדש. שכמו שנוער בחול, אנחנו רואים באירופה, שזה ממש... וחציו נמצא ללא עבודה, ואז יש בעיה אחרת, מה אנחנו עושים איתם? כי מכאן זה ישר כניסה לסמים, לכל מיני בעיות התנהגותיות מאוד קשות, ולכן אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים בעזרתם להבין מהו העולם החדש, ולהביא אותם לעזור להם, לבנות אותו. שהעולם החדש הוא צריך למשוך אותם להכרת מטרת החיים. בפחות מזה אין, כי למלות את החיים הם מתייאשים משום דבר. די מהר מתעייפים. כל הברים וכל הדיסקוטקים וכל הדברים שהם ממציא להם את הטלוויזיה ואינטרנט והכל. אנחנו רואים שזה בכל זאת צריך לקבל איזושהי צורה, שכבר מי שנשאר בזה זה רק איזה מעמד מאוד מאוד נמוך, והאחרים הם, זה תמיד כך, שנכנסים אז כולם, נכנסים למשהו חדש, תואמים את זה מהר מהר, אחר כך זה עובר, חולף. כן? ולכן אדם נשאר עם אותה השאלה, במה אני ממלא את עצמי. לא מדבר על הפילוסופיות גדולות, גבוהות, אלא במה בכל זאת. האדם שאין לו עבודה, שאין לו מקור ממש לבנות את עצמו, זו בעיה. אז גם כן, זה טוב שבינתיים יש איזה הסכמה בין המדענים וממשלות לעצור את ההתפתחות הגנטית. כי אנחנו יכולים להגיע היום, לפי המחקרים שאני מכיר את מכירים שלי כך מדענים, אנחנו יכולים להגיע היום להתפתחות שאדם יכול לחיות גם 200 וגם 300 שנה. אנחנו יכולים להגיע למצב ש, זאת אומרת, טכניקה, התפתחות, יש לנו יכולת לעלות רמה, אבל לרמה הזאת הגבוהה הבאה, אנחנו יכולים לעלות אם אנחנו נהיה בחברה אחרת, חדשה, שנדע איך להשתמש בנכון. ולכן ישנה הסכמה בין כולם. זה לא חשוב, רוסיה, אמריקה, אירופה, לא חשוב, בין כולם. ישנה הסכמה שאנחנו חייבים לחכות להתפתחות הדור. כי אם אנחנו מביאים צעצועים כאלה הגדולים לדור הנוכחי, אנחנו הורסים אותו. זה כמו לתת לאיזה אדם הפרימיטיבי לשחק עם הפצצה, או עם כל מיני דברים מסוכנים אחרים. ולכן, הכל תלוי, אני חושב, בהורים ולא בנוער. כי הם נמצאים עדיין ממצב ש, בכל זאת, אנחנו צריכים להראות להם דוגמה. וכזאת ש, יהיה להם ברור שיש מאיתנו משהו ללמוד. כי במה שאנחנו עכשיו, אנחנו כבר ממש דינוזאורים. לכן, אני חושב שאנחנו צריכים להביא להורים קורס של עולם העתידי, שהוא בעצם צריך להיות עכשיו כבר, אלא אנחנו צריכים להיכנס בו. ולהתחיל לבנות אותו. ודווקא בעזרת הנוער שלנו, שישתתף בזה בכל הכוח, שנבנה יחד מה שמתאים להם. זה, אני חושב, האתגר שצריך לתפוס את שתי הדורות האלו, הורים והנוער. ואני חושב שהבעיה היא בעיה לא של ההורים וילדים, זה בעיה לא אפילו מדינית וחברתית, אלא בעיה עולמית. כי אנחנו רואים, שם מורגים זה את זה נוער, ושם הם לא יודעים מה לעשות, שוכבים עם נרגילה ולא יודעים מה לעשות. ומסתובבים ממקום למקום, עושים מאומות שם, מתוך זה שלא יודעים מה לעשות עם עצמם, לא יכולים להתחתן, להביא ילדים, משפחה. בעיה של הדור הצעיר זה בעיה גדולה מאוד, והיא בעיה לא של תעסוקה. אנחנו לא יכולים להמציא להם מקומות עבודה. חייבים להבין שאין יותר. אנחנו לא יכולים להמציא מקומות עבודה, אנחנו לא צריכים את הפועלים האלה, מהנדסים האלו, טכנאים, לא צריכים. אם היינו בודקים, אנחנו לא צריכים גם רופאים וגם אחיות, אנחנו יכולים כל הדברים האלה לשנות, אלה פשוט ישנה איזה מין הייתה ממש הצירה מכוונת כדי עדיין להחזיק את האנשים בכל מיני מקומות, בכל מיני צורות שיהיו קשורים לסדר. לסדר היום, לעבודה וכן הלאה. ולכן זה ממש בעיה מדינית. שבכל מדינה ומדינה ממש משתדלת איכשהו להסיק את האנשים. אמנם שאין טעם. אין טעם. זהו. יש לי חבר אחד, הוא ראש העיר בדרום איטליה, היה אצלנו לא מזמן כאן, בביקור, אז הוא אומר שרק האזור שלו, הקטן, סביב העירה הקטנה, שהוא שם ראש העיר, ראש האזור הזה. הוא אומר, אנחנו יכולים לספק, נגיד, שמן זית לכל אירופה. אין שום בעיה. המכונות, הטכנולוגיות, הכל, אין שום בעיה. אבל מה? אני עוצר את זה בכוונה לתת לאנשים מקום, עבודה פיזית שהם רגילים, ככה וכו'. אבל כמה זה יכולים להחזיק? זה בכל זאת, התהליך הזה, הפרוגרס הזה, אי אפשר לעצור. ולכן אנחנו צריכים לראות את העולם החדש, איך אנחנו בונים בשבילם.
עכשיו שאמרת את זה, אז אני באמת כאימא, אז אני רוצה להשתתף בכזה קורס שאתה מדבר עליו. האם הבנתי נכון? זאת אומרת, הדבר שאני צריכה עכשיו ללמוד כאימא זה מה? חקר העתידנות? מה הולך להיות? לאן העתיד?
לא, אנחנו צריכים לשנות יחס שלנו לעבודה. עבודה היא לא צריכה להיות בזה שהאדם לוקח איזשהו חומר גלם, והופך אותו לאיזשהו ייצור, כן? איזה דבר, ומוכר אותו, ומישהו שקונה אותו משתמש בו זמן מה וזורק. זה לא צריך להיות בצורה כזאת. העבודה היא בזה שאין לנו יותר מה לעבוד על פני כדור הארץ. אנחנו כבר נמצאים באובר. אנחנו יכולים לספק לעצמנו דברים הכרחיים, וזה באמת צריכה להיות המטרה שלנו, לכל אחד של פני כדור הארץ שיהיו לו דברים הכרחיים, אבל מעבר להכרחי אין מה לעשות. אין מה לעשות. צריכים להבין שהעבודה צריכה להיות עבודת האדם על עצמו. עבודה פנימית. שאדם יתעסק בעצמו. במי אני, מה אני, למה, בשביל מה, קיים, איך אני אשנה את החברה, יחסים בינינו, בזה יש התקדמות אינסופית. ואנחנו צריכים לכן להבין שזאת, זה סוג חדש של עבודה, עבודת האדם. ובזה אנחנו יכולים להעסיק כל אדם ואדם, מהבוקר עד הלילה, אותם 8 שעות ואפילו יותר. וגם כן בהתאם לזה לשנות כלי תקשורת, ותוכניות בבתי ספר, והכל. אנחנו צריכים לתת תעסוקה בטוח, אבל כזאת שאדם לא צריך לרוקן כדור הארץ, לא צריך ממש לקלקל את האוויר, לא צריך שום דבר לעשות עם הסביבה שלו. סביבה, הכוונה היא סביבה אנושית, הוא צריך לשנות. איזה עבודה, אבל מסוג אחר. שזה עבודה, נו, נגיד אינטלקטואלית. ומתאימה לכולם. כי זה הפסיכולוגיה, יחס בין בני אדם, התקשרות אדם עם הטבע הסובב, זה מלא דברים בפנים. ואנחנו גדלנו לצורה כזאת, ולמצב כזה, להתפתחות הפנימית שלנו, שאנחנו מוכנים לזה. ובמקום ללכת לצורות חיצוניות, גשמיות האלה, כמו הקשרים האלו, בדרך ה-SMS'ים וטלפונים, שבלי סוף ועוד מעט זה, בכל זאת עובר, נו, כמה אני מסוגל להיות בזה. כן? זה יעבור. אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להיות מקושרים בצורה אחרת, פנימית יותר, ואז אנחנו יכולים לפתח שם כאלו מקורות אנרגיה, כאלו מקורות מילוי, שבאמת להיות מאושרים ומתפתחים ללא הגבלות. מה שאם כן כאן, בצורה אחרת, חומרית, אם אנחנו הולכים להתפתח, אז יש לנו הגבלות חומריות. כדור הארץ הוא מוגבל, הוא קטן, ואנחנו רואים שכבר עכשיו אנחנו ממש עושים בו זעזועים גדולים. לכן כל הדברים האלה אנחנו צריכים לפתח ולהציג את זה לפני בני נוער, ובצורה כזאת אנחנו נבנה יחד איתם את החיים שלהם החדשים. ובהתאם לזה, גם כן ללמד אותם בזה שלא נורא שאתה לא רוכש מקצוע כמו שעכשיו. אתה צריך לקבל מקצוע חדש. איך אני מתפתח פנימית בקשר אני ובקשר עם הזולת. כי אתם עכשיו בינתיים זה נעשה רק בשוויץ. את המשאל העם בקשר לתשלום לכל אחד ואחד. כן, הידוע הזה. אבל הארגון הזה הוא ארגון בינלאומי. זה יוזמה של הפרופסורים מאוניברסיטאות הכי גדולות, הכי חשובות שבעולם. והארגון הזה הוא פועל מזמן. יש לו כנסים, שם פעמיים בשנה, או משהו, ואני עוקב אחריהם. שממש הם, יש כאן, יש שם אנשים מאוד מאוד רציניים, זה לא רק פילוסופיה, ומה זה גם כלכלה וגם פוליטיקה וגם ממש, אז הם חושבים לכיוון הנכון, הם אומרים שבאמת לכל אחד מגיע, מפני שאנחנו הגענו להתפתחות כזאת, שמכונות יכולות לעשות כל העבודה, ולא כדאי לנו מצד אחד להכניס אנשים לעבודה, מיותרים, כן? מצד אחד, מצד שני, כי אנחנו גם כן לא מסוגלים לעצור את ההתקדמות. מצד שני, אנחנו לא צריכים לייצר את הכמויות האלו של דברים שאין בהם שום צורך. כן, שאנחנו בזה ממש רק גורמים לעצמנו אסונות הטבע, אלא אנחנו צריכים לתת לכל אחד ואחד ממש איזשהו סכום מסוים, חלוקה שווה, רציונלית, שאדם לא יחשוב על זה. אבל, וכאן זה לא, הם לא עושים, וכאן אני מוסיף, אבל אנחנו צריכים להוסיף לזה, שתמורת זה כל אחד חייב להתחיל להתעסק בחינוך האינטגרלי. איך אנחנו מתקשרים נכון בינינו, איך אנחנו מתפתחים נכון, איך כל אחד ואחד מאיתנו נמצא בהתפתחות הזאת, וכך אנחנו נבנה את החיים שלנו, עד שאנחנו מסדרים את הכל כדור הארץ, בצורה כזאת ש... אנחנו מגיעים ממש לכל מקום, לכל אתר, ובונים, עוזרים בצורה הדדית, כך שכולם מגיעים לרמת החיים שווה. חומרית, וההתפתחות הפנימית, שכולנו מקושרים יחד למבנה אחד, למערכת אחד. זה אתגר מאוד גדול. רק בצורה כזאת אנחנו נהיה מאוזנים עם הטבע, והכל תלוי בנו דווקא בהורים, שאנחנו בצער שלנו שמסתכלים על הילדים, ורואים שבמקרה הטוב הם יהיו עבדים בהייטק, שזה כמו שהיו עבדים לפני 2,000 ו-3,000 שנה. אז אותו דבר. אם זה מחייב אותך למעלה מהרצון שלך, אז זה אותה עבדות. רק אני לא מרגיש את זה כל כך, כי אני מסתכל שכולם עבדים. אז צרת רבים חצי נחמה. אז אנחנו צריכים להתקדם לכיוון זה.
אז הבנתי ככה את
הכיוון. אבל לא לפנות לדור הצעיר. לא,
אנחנו באנו לכאן.
רק אחרי שיש לנו, רק אחרי שיש לנו מסר ברור.
כן.
ואנחנו מוכנים בעצמנו, ולמדנו את עצמנו, ולומדים ומבינים ומכינים בשבילם מערכת הנכונה, אז אנחנו יכולים לבוא אליהם ולקשור אותם לזה. ואני בטוח שהם יבינו שזאת צורה הנכונה. כי אנחנו בסך הכל נותנים להם מסגרת של האנושות העתידה, שבכל זאת מגיע. רק במקום להתקדם לזה על ידי המכות, מאומות, פיתורים, שיטת רגל, כל מיני דברים האלה, מלחמות אולי אפילו. אנחנו רואים מה קורה כאן סביבנו. אנחנו יכולים לתת להם את זה ככה בצורה חלקה. בוא, ככה, נתחלק לזה.
אם אני הולכת למשל, אני מתכוונת לעבור את הקורס הזה עכשיו, קורס ההורות הזה. אמרת קודם, עד שאני לא אצא עם מסר ברור, כלפי הבוגרים, כלפי הבני נוער, אין לי מה להתחיל בכלל
לפנות אליהם. כן.
אז אני עוד לא יודעת מה אני הולכת לעבור במהלך הקורס הזה, אבל מה יהיה בסופו של דבר המסר הברור שאיתו אני אצא?
שאנחנו נדע איך לדבר איתם, איך להתייחס אליהם. מה לצא אליהם שלא יוכלו לסרף. זה בעצם ה...
רגע, זה משהו שהוא קצת מעורפל בשבילי כרגע. זאת אומרת, מה המסר שאני הולכת, עם מה אני באה ואני אומרת...
אנחנו בדרך של הקורס הזה, צריכים לקבל כאלו שינויים בינינו, שהם ייכנסו לתוך החיים שאנחנו בונים בשבילם, בצורה רצויה, בהשתתפות המלאה, ללא שום בעיה. הם יבינו שכן, זה העולם שמגיע ובא, ואנחנו לעולם הזה דווקא נולדנו ומתאימים.
הם ירגישו את זה באופן טבעי?
כן.
כן?
כן.
כן, כי הרבה פעמים, למה אני שואלת את זה? כי הרבה פעמים באמת הטענה של בני הנוער זה שאנחנו לא מבינים אותם.
כן, ברור שלא מבינים, לא. ולכן אנחנו צריכים קודם לעבור את הקורס הזה.
זאת אומרת, תהיה להם תחושה ש...
זה לא סתם לעבור קורס לשמוע.
כן.
זה קורס שאנחנו צריכים להשתנות על ידו.
זאת אומרת, ואז תהיה איזושהי תחושה מצד בני הנוער שאנחנו סוף סוף כהורים יודעים על מה אנחנו מדברים ולאן אנחנו מכוונים אותם.
ולפני זה אין מה לעשות.
ולפני כן לא.
לא. אנחנו לא צריכים לבוא אליהם במילים. אלא אנחנו צריכים לסדר כאלה מערכות. ביחסים בינינו, ביחסים לסביבה של דומם צומח חי, ביחסים בין בני אדם, כאלו מערכות שהם ייכנסו למערכות האלו בצורה חלקה. לדוגמה, פשוטה, כמו שעכשיו דיברנו, אם אני מסדר חיים כאלו, שכל אחד מקבל נגיד $2,000, הוא עובד או לא עובד, לא חשוב. אבל תמורת זה חייב להיות במסגרת הקורס הקבוע. לכל החיים. קורס של בניית האדם, בניית החברה, לא יודע איך לקרוא לזה, חינוך האינטגרלי, לא חשוב איך לקרוא, אבל זה שכל אחד חייב. אין לך עבודה, זאת העבודה, שאתה מגיע כמו לאוניברסיטה, אתה נמצא שם, בהפעלות, בלימודים, אתה מקבל ארוחת בוקר, ערב צהריים, לא חשוב, כן? אתה נמצא שם בכל מיני הפעלות, זו העבודה שלך. בזה אתה משנה את עצמך. ואתה מגיע הביתה, כרגיל, לישון, והכל, יש לך אפשרות להחזיק משפחה, ועוד ועוד. אם אתה לבד, אז $2,000, אם אתה יחד עם הגברת, אז $4,000, אתם יכולים להחזיק את הבית, להוליד ילדים וכן הלאה. כן? אז אותו הנוער שהיום נזרק לרחוב, שיש לך עד 60%, אפילו יותר, מובטלים בדרום אירופה, כן? בספרד, באיטליה, ביוון עוד יותר, מנוער אני מדבר, לא, עיקר זה הנוער, כן? אז בבקשה, הוא נכנס. נכון שאני מחייב אותו, כביכול, אני לא נותן סתם, כמו שרוצים הפרופסורים האלה לחלק, כן, בשוויץ בינתיים לעשות את זה. לא, אני עושה את זה כאיזה תוכנית המדינית, שכך אנחנו רוצים להחזיק אותם במסגרת, אנחנו רוצים לסדר אותם, אנחנו רוצים להעלות אותם במדרגה, אנחנו צריכים להתאים אותם עכשיו לאותה המסגרת שבנינו, והמסגרת הזאת היא מסגרת מחויבת, מה אנחנו נעשה עם בני אדם? אין? איך ניתן להם התפתחות, איך ניתן להם יכולת להיות במשפחה, לעבור כל הקורסים האלה, הם צריכים, כן? איך לבנות את עצמם בצורה הנכונה. אנחנו אף פעם, במשך ההיסטוריה שלנו, לא טיפלנו בבן אדם. אנחנו רק חייבנו את הבן אדם לטפל בסביבה, ולוצא ממנו כמה שאפשר יותר, לשחות מיצים מכל הטבע. אבל באדם עצמו אנחנו לא טיפלנו, לא פיתחנו את האדם. פעם ברוסיה זה היה קצת, במשך ההיסטוריה, לכמה שם זמן, היה ככה, היו ששמעות כאלה, כן, או בצרפת, שם בזמן המהפכה, שם במאה ה-18, כן, אז מהר מאוד זה הכל נעלם. אבל כאן זה מה שאנחנו צריכים לעשות בפועל, כי כאן זה עכשיו הטבע מחייב אותנו. אחרת האנושות היא תדרדר למצבים נוראים.
עכשיו, שאתה תיארת את זה, אז פתאום הייתה לי מין תחושה כזאת כהורה, שזה איזשהו תהליך שהולך ונבנה. זאת אומרת, האם אני צריכה כהורה לחכות עד שכל החברה והכל ישתנה, כדי שלילדים שלי יהיה יותר טוב? יכול להיות שעד אז הם כבר לא יהיו בוגרים.
יש ויש. יש ויש. זאת אומרת, גם כאן, גם שם, בכל מיני חברות, בכל מיני מקומות, בהתאם לזה, הנוער ייכנס יחד איתנו לכל אותם הדברים. בפרט שבכל זאת אנשים חייבים לחיות. אז יש כאלה שעובדים, יש כאלה שכבר נמצאים מחוץ לעבודה. הבעיה שלנו זה לקשור שכר השווה לכל אחד ואחד לחובה ללמוד ולהיות במסגרת הלימודית. חינוכית, לא חשוב איך לקרוא לזה. זאת החובה. אסור לאדם להיות חופשי. אין דבר יותר גרוע. גם גבר, גם אישה. חייבים להיות קשורים למערכת שמחנכת אותם וכל פעם משפרת אותם בקשר ביניהם.
זאת אומרת, אני מנסה לנתח את מה שאתה אומר ולהבין, האם בעצם אתה מזהה שהבעיה העיקרית של בני הנוער היום זה שאין להם כיוון ואין להם איזשהו רצון להתפתח ולגדול לכיוון מסוים?
הם לא רוצים, הם לא רוצים וגם כן לא מסוגלים ולא יכולים להתפתח לפי האג'נדה שלנו. לפי הכיוון, לפי מה שאנחנו מתפתחים. כי אין כבר אותם המקצועות, אין כבר אותם היחסים בעבודה, אין כבר, בכלל אין יחס לזה, אין דחף לזה. אין.
עכשיו, ברגע שהם לא עושים ובאמת אין דחף לזה, אז מה המצב שנוצר זה שבעתיד הקרוב מאוד תהיה להם בעיה בעצם להתפרנס. ראיתי שקשרת את זה באמת לעניין של
קודם כל, איך שלא יהיה, אבל המדינה חייבת לתת לאדם, אם לא נותנים לאדם סכום מינימלי, אז אנחנו הופכים אותו מיד לאיזשהו למשהו מאוד מסוכן. הם לא היום, אז מחר הם מתחילים לשרוף מכוניות ברחוב, לשבור חלונות רבעה, לעשות כאן מהפכה או מלחמת אחים וכן הלאה. זה ברור, אף מדינה לא רוצה את זה. ולכן באין ברירה המדינה חייבת להתחיל לספק להם, כמו בגרמניה, כמו בצרפת, מה, איך עושים? אי אפשר לעשות. אין מה לעשות. אין מה לעשות. חייבים לספק להם איזה
בסיס.
כן.
שהם יוכלו להתקיים
כן,
בו?
כן, ולא חשוב עובדים או לא עובדים. אז כאן אני אומר, שכאן אנחנו צריכים, ומה אנחנו עושים בזה? ואנחנו משאירים אותם ברחוב להסתובב, ואנחנו רואים מה קורה מזה. איזה תרבות, איזה חינוך, ואיזה יחס, ומה קורה. זה מקומות שאני פעם בצרפת עברתי דרך המקום, כזה להגיע לאחד מהמקומות כדי שם, נו, בקשר למחשבים, כן? עברתי דרך כזה אזור שאני, הוא אמר, וואה, איפה הלכת? ואני ככה בתמימות, אולי בגלל זה לא, ככה עברתי בשלום. שזה ממש בעיה, בעיה גדולה מאוד, כי אנשים, אני מבין אותם גם כן, הם משתוממים, אין להם מה לעשות, מהבוקר עד הלילה, זה אדם הופך להיות לחיה. כן? אז לחיות יש להם תוכנה פנימית, מה לעשות מהבוקר עד הלילה. לא, אז הם יושנות. כן? זה בסדר. יש להם תוכנה פנימית, ובני אדם, מה שהם עושים, זה באמת, זה משהו. זה נורא. לכן העבודה סוציאלית כאן חייבת להיות, יחד עם החלוקת התשלום ההכרחי, גם כן יכול להיות לא בתור כסף, אלא בתור מזון ומקומות שאפשר לקבל דברים המינימליים לבית ולמסעדות מיוחדות לכל אלו אנשים, וכן הלאה. אבל זה חובה. יש לך מסות, מיליוני אנשים היום בכל המדינות המפותחות, שאין מה לעשות איתם, ויהיו יותר ויותר. אנחנו רואים גם כן בישראל.
כן.
זה הופך להיות ואנחנו צריכים להבין שזה לא מכה. ואם אנחנו הולכים עכשיו לסדר להם מקומות עבודה מלאכותיים, זה עולה לנו פי כמה יותר ממה שאנחנו במקום לזרוק את העודפים של ירקות וכל האלו, נספק להם.
מה שקרה פה זה מעניין. אני באתי וציירתי איזושהי תמונת מצב שחשבתי שהיא עגומה, ואתה כאילו לקחת את הסרט וסובבת אותו עוד ככה, עוד קצת כמה שנים.
קדימה.
קדימה.
כן.
והראית לי מה שאת חושבת עכשיו שעגום, זה כלום. זה עוד לא, כמה צעדים.
לא, כי עכשיו זה באמת מצב עדיין מעבר.
כן, התחושה היא.
וכזה הרופף. ואף אחד לא יודע מה לעשות עמו. אנחנו צריכים עכשיו להתחיל כבר לבנות עולם החדש. תמיד ההורים היו מכינים את העולם החדש לילדים. אנחנו צריכים את זה עכשיו לעשות. לכן זה עלינו. אנחנו לא יכולים להגיד, אנחנו דינוזאורים שהם הסתדרו. אי אפשר.
זה לא. להאשים אותם שהם לא בסדר והם עצלנים.
במה הם לא בסדר? הם לא יכולים לחזור אפילו לעולם שלנו אם הם רוצים. כבר אין אותם יחסי עבודה, אין אותם מקומות עבודה, אין אותם מקצועות, אין מהיום למחר הכל מתחלף. אנחנו נמצאים עכשיו עדיין אולי כאן, במדינה הקטנה, שם בגלל התנאים מיוחדים, עדיין בצורה כזאת, אבל מה שקורה בדרום אירופה זה הגיע גם לכאן.
אולי בכמה דקות האחרונות שנותרו לנו לתוכנית, תנסה להכניס אותנו כהורים, זה משהו שמאוד הייתי רוצה להרגיש, להכניס אותנו לתוך דרך העיניים של בני הנוער, איך הם רואים את העולם. כדי שאני אקבל איזושהי תחושה של מה עובר עליהם מבפנים, איך העולם הפנימי שלהם בנוי.
הם מסתכלים עלינו כמו על מקורות ההכנסה, ההספקה, שיכולים לקבל מאיתנו, מפני שאנחנו ההורים שלהם. מגיע להם לקבל מאיתנו משהו.
כספומט, מה אנחנו?
נגיד, כן. וחוץ מזה, הם מרגישים שאין מה לעשות איתנו יותר. כי הם יותר חכמים, הם יותר מבינים, הם יותר משומנים ככה. כן, בכל דבר ודבר. הם באמת, איך שהם נמצאים בכל הרשתות, ווירטואליות, ובאינטרנט, ובתרבות, וחינוך, וכל הדברים, הם הכל לפניהם, הם בטוחים יותר, הם נולדו בעולם שהוא כבר התגלגל, שנעשה יותר כדורי, גלובלי. אנחנו כאילו גדלנו בעולם שהיה, כמו שפעם חשבו, שהוא שטחי כזה, שהוא
פתוח, כן.
כמו השולחן הזה, ואפשר להתקדם לסוף שלו וליפול. ואנחנו כאילו כך קיבלנו את העולם, כי אנחנו ראינו רק את המקום שלנו, איפה אנחנו גודלים, ושם זה, איפה אמריקה, איפה זה, זה היה מאוד רחוק. וזה נשאר אצלנו כרושם. זה נשאר אצלנו, למרות שאנחנו מסתובבים בכל העולם, הרושם ההוא נשאר. והם למדו מילדות שלהם, מהעולם שלהם, שהעולם הוא כולו שלהם. הוא כבר כדורי. ולכן מתייחסים אחרת לגמרי להכל. שהם לא מתפעלים מהעולם, הם לא... הכל נורמלי, הכל בסדר גמור. אז זה משהו, זה פלא. זה פלא. אני כך נסעתי עם הבנות שלי, עם הבן שלי, כך אני נסעתי עכשיו עם הנכד שלי. לא מתפעל מכלום, מסבירים לו, כן, בסדר, ככה זה, הכל מובן מאליו. ככה, משהו ש... אני לא יודע, אם היו לי, אם היו לוקחים אותי בגיל 5, למטוס, הייתי לא יודע מה. נכנס איפה מקום שלי, כאילו היה שם. זה כל כך, הם מסתכלים עלינו שאנחנו ממש איזה סרט מהיסטוריה. והם צודקים. אנחנו צריכים לשנות את עצמנו. ואז נוכל לעזור להם. זאת צריכה להיות המגמה שלנו. לא שיכבדו אותנו, לא לתפוס מקום חשוב וכן הלאה, כדי לעזור להם, לכוון אותם, לתת להם מקום לעולם, לחיות בעולם החדש. אנחנו צריכים להיות כמסגרת לעולם החדש, והם שימלאו את המסגרת הזאת.
אנחנו כאן צריכים את השיחה הזו לסיים. אם הייתי אומר לך, תאמר לי במשפט אחד, איך מרגיש אדם בעולם החדש? מה היית עונה לי?
חופשי. לא לוחץ עליו. לא חובה לאף אחד. לא שלוחצים עליו שהוא חייב משהו. הוא מרגיש את עצמו לגמרי, לגמרי בחופש. כמו שאתה לפעמים יוצא לחופש, יש לך איזשהו... ככה אתה פשוט ככה, הראש פתוח, הכל ריק, הכל ללא לחצים. עכשיו הכל לפניך. אנחנו צריכים להגיע למצב שאין שום לחץ לאדם, רק דבר אחד. רק דבר אחד. שירגיש דרך החינוך, הכרחיות להיות מחובר עם כולם. ובזה כל הזמן להתקדם ולגלות עולם החדש. למען הילדים שלו, למען החברים שלו שהוא כבר רואה, למען החברה, ואחר כך הוא יראה עוד ועוד אופקים נוספים.
תודה רבה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, ניצה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. נהיה מחוברים, נהיה חופשיים. עולם חדש, חיים חדשים. כל טוב, להתראות.